עכשיו, 5 בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
וגם עם אסף נבו וחירות אזני, האורחים והמפיקים והאחראית על השידור שקד מורג. שוב, ערב טוב דוד.
ערב טוב אריה.
נברך בערב טוב גם את ביני אשכנזי, כתב לי ענייני משפט של וואלה, שלום לך.
ערב טוב לשניכם.
נו, היה מעניין היום בבית המשפט?
למה אתה אומר היה? זה עוד לא נגמר.
עד עכשיו, סיכום עד כאן, כי לך תדע מה יהיה.
רגע, צפויה היום, לא צפויה היום אחרא, נכון? אנחנו בכמה ימים.
לא, בדרך כלל לא, אבל בגלל שהממשלה החליטה בעצם לפטר את רונן בר בעוד יומיים, בעשירי לחודש, אז ייתכן מאוד שהשופטים יציעו פשרה. כאילו, סולברג כבר אמר משהו פה, אם רונן בר היה פה, אז הייתי מציע לו משהו, אבל הוא לא פה. אז לכו תדעו מה שנקרא, נשארו עוד 4 עותרים, אבל...
רגע, אבל לא מכוון, תקן אותי אם אני טועה, אני ניזון בעיקר מהפושים שאני רואה, הוא בעצם מכוון לזה שההליך לא היה תקין, ולכן רוצים להחזיר את תפוח אדמה הלוהט הזה לכיוון של ועדת המינויים, זאת אומרת, הצעה שנפסלה באמצע, ועכשיו חוזרת שוב לשולחן, נכון? הוא בעצם...
אז החלק הראשון נכון, החלק השני אני קצת התעכב עליו. בעצם מה שהשופטים כל הזמן אמרו לציון אמיר, שמייצג פה את נתניהו ואת הממשלה, אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא חולקים עליך שלממשלה יש סמכות למנות ולפטר ראש שב"כ, כי זה כתוב בחוק. על מה אנחנו כן חולקים עליך? על מה שאומר כבל ידידנו, על הפרוצדורה, הדרך שבה אתם פיתרתם. אני לא אמרנו שאין לכם סמכות, אבל כדי לפטר, יש ועדה למינוי בכירים, שקיבלתם בהחלטת ממשלה, שצריך ככה לפטר את ראש השב"כ. וכדי לפטר, צריך לעשות לו שימוע כמו שצריך, אתה יודע, לתת לו אפשרויות לטעון את כל הטענות שלו, להגיד למה הוא חייב להישאר בתפקיד. ובנוסף, בנוסף טענה שהם פחות נכנסו אליה, זה הסיפור של ניגוד העניינים, גלל קטר גייט.
כן.
אז נעזוב כרגע את ניגוד העניינים, שהוא נושא מהותי בלי ספק, אבל אתה אומר שבית המשפט מתכוון לעסוק בפרוצדורה, בנוהל, שהיא לא כתובה בחוק. נכון, ולהתעלם ממה שהחוק המפורש אומר, שלממשלה יש סמכות.
אבל שוב, הם לא חולקים על הסמכות, הם לא...
אבל ברגע שאתה הולך לפרוצדורה ומוותר על המהות, אתה אומר שהפרוצדורה יותר חשובה מהמהות.
לא, יש שאלה במשפט המינהלי, אני עכשיו לא נוקט עמדה, אני רק באמת נותן את הפרשנויות, אתם
יכולים... אל תפחד, אנחנו כאן זה לא ערוץ 14, אתה יכול לדבר והכל בסדר.
אתמול או היום הוא נזף
בערוץ 14, הוא התראיין שם ועשו לו שם לטענתו פאקים, כן.
למה לטענתו? סליחה, אני לא צודק במה שאמרתי?
צודק לחלוטין, אבל קטעתי אותך, סליחה.
תודה, זה היה מתחת לגרטל, אריה ודוד, אבל בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, כן, תראו, אתם מחזירים אותי לשנה א' בלימודי המשפטים, בסוף יש שאלה של איך אתה מפעיל את הסמכות שלך. לא אמרנו שאין, אבל אם הממשלה בעצמה קיבלה החלטה שבה היא אומרת, אני אפעיל את הסמכות שלי לפטר ראש שב"כ באמצעות כך, שאם אני מחליטה לעשות את זה, אני מעבירה את זה לוועדה למינוי בכירים, אז את בעצמך אמרת את זה הממשלה, זה לא שמישהו מבחוץ בא וקפה עלייך, ואם את החלטת שאת עוקפת את מה שאת אמרת, אז את צריכה להסביר למה, ובגלל זה הדיון שבעצם מתקיים היום בבג"ץ, כל הזמן השופטים אומרים, תסבירו למה אתם עוקפים את החלטת הממשלה שאתם בעצמכם קיבלתם, שאומרת שאם מדיחים את ראש השב"כ, צריך ללכת לוועדה למינוי בכירים.
כן, סליחה אריה, דבר.
ציון אמיר לא נכנס לסמטאות פה, במקום לעסוק באמת במהות, הוא מתחיל לדבר על סרבנות, זה יעניין את בית המשפט, או רק הוא נדחף למקומות שהם שנויים במחלוקת פוליטית?
אני חושב שהוא נדחף למקומות האלה, אני חושב שגם הנשיא עמית מאוד לא אהב את זה, וככה קצת, אפשר לומר שאיר לו קצת באגרסיביות על הדבר הזה, אבל צריך לזכור משהו, הדיון הזה בצולם, וכשיש מצלמות, כמו שאתם בוודאי שניכם יודעים, אז יש גם סמטאות וכל מיני אמירות פוליטיות.
לא, אבל אני חייב רגע כאן זה, לאתגר גם את השאלה של אריה, כי היא שאלה טובה, כי הוא חושב שזה סמטאות סדרות, אני חושב שזה מעיד על הלך רוח, ויש לזה משמעות משפטית, אני לא יודע אפילו אם השופטים הבינו, כן, קטונתי, אבל יש לזה גם משמעות משפטית, בגלל שבעצם מה אמר עורך דין ציון אמיר בשם הממשלה? הוא בעצם אומר, רק עיוור לא יוכל לראות שערב המלחמה, את ההתגייסות של קצינים בכירים וגם טייסים, זה חלק מתפקידו של ראש השב"כ להיאבק בפגיעה בסדרי ממשל. עכשיו, הטיעון הזה חותר תחת עצמו, בגלל שמראש הטענה של נתניהו, שפיטורי בר הם לא משיקולים פוליטיים, אלא תוצר של היעדר יחסי אמון מאוקטובר, מהמחדל. אז מה שנקרא, תחליטו על גרסה.
א', נכון, תחליטו על גרסה, השאלה אם זה בשיקולים פוליטיים או מחוסר אמון, והדבר השני, שבאמת אני לא מבין למה ציון עשה את הדבר הזה, ולמה הוא היה בכלל צריך להיכנס לפינה הזאת, בעיניי, שוב, מיותר לחלוטין, לא היה צריך להיכנס לדבר הזה, ציון אמיר היה צריך לבוא ולהגיד, יש לנו סמכות, אופן החלטת הסמכות אנחנו מחליטים, כמו שאמרנו שבהחלטות ממשלה אנחנו עוברים דרך הוועדה למינוי בכירים, עכשיו אנחנו יכולים לקבל החלטת ממשלה שמבטלת את זה. זה בעצם הטיעון המשפטי הכי חזק שהוא יכל לטעון פה, והוא קצת הסתבך.
עכשיו, תשמע, בית ספר כשהייתי לימדו אותי שלא יפה לדבר על מישהו מאחורי הגב. חתן השמחה איננו שם. איך רונן בר לא באולם, והאם יש לזה משמעות משפטית? כלומר, הוא לא עותר כדי להיות במעמד של משיב? לא הבנתי.
אז לא, אם הוא עותר, הוא לא משיב.
הוא גם לא עתר.
שנייה, בוא נסביר רגע. שיש מישהו שעותר לבגץ, יש מישהו שצריך לענות לו, וזה נקרא משיב. רונן בר לא נמצא לא על עותר, הוא כן נמצא כמשיב, קודם כל. והוא הכניס את העמדה שלו לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, שהיא כאילו כביכול סוג של מייצגת אותו. עכשיו, השופטים שאלו היום את מנהל מחלקת הבגצים, שמייצג את היועצת המשפטית לממשלה, איפה חתן הבר מצווה, כפי שאתה אמרת, והוא אמר, אם יהיה צורך, הוא יבוא, יש חצי שעה תרעה, ויכול מאוד להיות, שהוא יגיע עוד לדיון הזה. זה עוד לא מופרך שזה יקרה בעוד שעה, שהוא יבוא והוא יבקש לטעון בדלתיים סגורות. השופטים גם שאלו עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו, שמי שייצג את היועצת המשפטית לממשלה אמר, אם רונן בר היה עותר בעצמו ולא מצטרף כמשיב ודרכנו וכל זה, אז הייתם אומרים שהוא בניגוד עניינים. למה? כי הוא בעצם מגיש עתירה לבגץ נגד הפיתורים שלו ומנהל את חקירת קאטר גייט בוזמן. הוא אמר, זה ניגוד.
אבל זה שוב פרוצדורה, כי ברור שהוא העותר וברור שהוא נלחם על הפיתורים הללו.
השאלה, אבל למה הוא נלחם על הפיתורים האלה? עכשיו, זה צריך שואל אותו, אני לא רוצה לדבר בשמו, די, עזוב, מקצרות עשית בימיים האחרונים, כמו שעבר בימיים. אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד. אני רק אומר שבסופו של דבר, אלו הטענות שנשמעו בבית המשפט. בסוף, כשאתה בא, בסדר, אתה מניף דגל, אתה בא ואתה אומר, אני עכשיו נלחם על התפקיד שלי בגלל קאטר גייט, ואתה גם עותר על זה, אז אתה לא יכול לנהל את החקירה.
ביני, אני מרשותך פונה למרואיין האמיתי כרגע בתוכנית, שזה לא ביני, אלא אריה אלדד. ואני רוצה לשאול אותך, אריה, ואני רוצה לשאול אותך, אריה, המשיב, בדיוק, הטוען והמשיב. אני רוצה לשאול, אני חושד, כן, חושד באריה שהוא קצת מתעמם, כשהוא נגרר כל הזמן לסמטאות ההרשמת הפרוצדורה. אני אגיד לך למה. הרי אין מחלוקת אמיתית אם בר צריך ללכת הביתה. הוא עצמו אמר שהוא רוצה ללכת הביתה, והוא צריך ללכת הביתה מיד ברגע, נכון. אנחנו לא בשמיני לאוקטובר 23, אנחנו גם לא בשמיני לאוקטובר 24. אנחנו לא בסכנה קיומית. חיסלנו, הרי נתניהו אומר, חיסלנו את חיזבאללה, שברנו את ציר הרשע וכן הלאה. אנחנו עכשיו כבר שנה וחצי לאירוע הזה, בתוך מלחמת התשה. ראש הממשלה מחדש את ההפיכה המשטרית שלו. גם את זה הם לא מסתירים. הוא חזר מהונגריה. יש יותר, איך נקרא לזה, סימבולי מזה. עכשיו, ביום שלא תהיה מהפיכה משטרית, וזה לא תהיה שאלה בכלל, אף אחד לא חולק. הוא צריך ללכת הביתה לפני הכל, ואת יודע מה, גם אם השבק אחרי יותר מנתניהו, אפילו בגישה כזאת. אז אתה יודע, לבוא ולהגיד, סמכות, לא סמכות, זה ברור שזה בסמכות הממשלה, אבל השאלה כאן היא גדולה יותר. השאלה כאן אם אנחנו נצבעים בצבעי דיקטטורה או לא.
לא, אנחנו לא נצבעים בצבעי דיקטטורה, אני לא מתעמם. אני חושב שיש קשר בין פעילותו של רונן בר בנושא קאטר גייט בלשכת ראש הממשלה, ועיתוי הדרישה, אבל הדרישה לגיטימית, ולכן צריכה להתבצע. ואני לא חושב שזה גורר אותנו דיקטטורה, כי אין לי ספק שכל מי שיתמנה לראש
הממשלה, אריה, אומר לך שם נציג הממשלה בדיון, השבק בתפיסה שלנו, צריך לטפל במה שהם מגדירים כאויבי משטר, זאת אומרת, אנשים שמוחים נגד הממשלה ומאיימים באי התנדבות, אבל הם מגדירים, ככה הם תופסים את זה.
ביני, אנחנו מאוד מודים לך, אנחנו חייבים להמשיך, תודה רבה.
מאיפה יש לו את הליינאפ?
וואי, השבק העביר לו. פרסומת אחת ואחר כך השרה עידית סילמן.
מת עליך אריה, איתנו השרה לאיכות הסביבה, עידית סילמן, לשעבר יו"ר הקואליציה.
שלום לך.
מה שלומך? טוב, אנחנו רוצים להתחיל בהיום, עידית, השרה. את כתבת היום או אמרת, מערכת המשפט הישראלית איבדה כל רסן. מה שראינו זו בריונות מתנשאת במסווה של אליטה נאורה, במרכאות, שמסרבת להפנים עידן השליטה הכוחנית שלהם תם. את התייחסת לטענות של איציק בונצל, שהוא צעק בבית המשפט, והם עדפו אותו, הוציאו אותו, לאחר מכן גם נתנו לו להיכנס ולהקריא את דבריו. את רוצה להוסיף משהו על הטענה הדי קונקרטית?
אני רוצה לומר שההתייחסות שלי היא בכלל, לכל מה שאנחנו רואים בכל התקופה האחרונה, אני חושבת זה שמישהו שופט עליון, זה לא אומר שהוא עליון מכל הבחינות. אני חושבת שראינו כאן הרכב גם שהוא מוטה מראש. וכל הרעיון שבית המשפט נותן...
סולברג, כשהוא שופט שומרן, היה בדיון?
מה זה שופט שמרן? אתה יודע, גם אז כשמינו שופטים וטענו שאלה אולי שופטים שמרנים, אנחנו כבר קלטנו שאותה אליטה שומרת על האליטה את עצמה בעצמה, ושאי אפשר כל כך להזיז להם את הגבינות.
את אומרת את זה גם על סולברג?
ואתה יודע, זה שזה שמרן בעיני בן אדם אחד, זה לא אומר שהוא שמרן באמת, כשזה בא לידי בחינה הלכה למעשה, וכשזה בא לידי, אתה יודע, בוחן של המציאות.
הבנתי, אבל את אומרת בעצם... את אומרת בעצם שכל המאבק, השרה סילמן, את אומרת בעצם שכל המאבק על הרכב הוועדה למינוי שופטים הוא מיותר, כי ממילא בסוף הם ישרים קו אחד עם השני.
לא, אני טוענת שהחקיקה עכשיו תשנה את זה. אגב, החקיקה הזאת, אתם יודעים שהיא צריכה להיכנס לתוקף רק מהכנסת הבאה, ולכן אין כאן, שמעתי את המרואיין הקודם, אני לא יודע, סליחה, מי הוא?
ביני, ביני אשכנזי, כתב המשפט.
אבל אומר, הפיכה משטרית, לא יודעת איזה הפיכה הוא מדבר. חברים, אני הייתי בממשלה הקודמת, דיברנו על עילת הסבירות, עשו סרטונים עליה, גם גדעון סער, גם מתן כהנא, גם בנט, חברים, כל האנשים שנמצאים שם
לא,
בעבר,
הפיכה, טענו שצריך להיות זה,
תיקון אבל... אמיתי של מערכת המשפט,
כן, כן, אבל אנחנו מדברים על...
ותבלמים, כן. נהיה, והבאנו כאן חקיקה שהולכת להיכנס לתוקף מהכנסת הבאה רק, ולכן אם מישהו זה לא ימצא חן בעיניו, שלא יבחר באותו מחנה, שמקדם את הנושאים הזה, שילך ויבחר במחנה אחר, ונראה את התוצאות, העם יבחר את
התוצאות הדבר. אז רגע, אנחנו נחזור...
ומגיע לשפיטה על ידי העם, אבל כאן, תסתכלו, אנחנו רואים שבית משפט נוטל סמכויות של ממשלה, הם הופכים את הדמוקרטיה לאות מתה. אגב, כל אלה שזועקים דמוקרטיה, ברבים על מהותה של דמוקרטיה.
אבל רגע, עידית, אני רוצה רגע לחזור, אנחנו נגיע להפיכה, אנחנו נגיע לזה.
עידית, הדמוקרטיה זה בחירת העם.
השרה סילמן, הכל נכון.
הדמוקרטיה. ובקואליציה, ויש 2.5 מיליון אנשים אזרחים במדינת ישראל, שהבחירה שלהם לא נשמעת בכלל. יש כאן הרכב מצומצם, אליטיסטי, שופט עליון שבחר את עצמו בעצמו, עם חשדות, להם הרי מותר הכל, והם אלה שקובעים ויקבעו. שעל פי חוק, ראש השבק, אגב, ראש השבק, תראו, זה היה מדהים, הוא אמר בממשלה שהוא ישמיע את טענותיו בפני הפורום המתאים. זאת אומרת, לא בפני הממשלה, מראש הוא כפר בסמכות של הדרג המדיני. וזו הבעיה לכתחילה, שאנשים פה מסתכלים על המפה ומחזיקים מפה בצורה לא נכונה. אתה יודע מה?
אבל השרה סילמן, הטענות
לבית...
שנייה אחת.
אבל כשבן אדם מחזיק מפה...
אבל רגע, שנייה
אחת. את חייבת לאפשר להשחיל שאלה שם. הלו הטענות בבית המשפט... רגע, הטענות בבית המשפט הם לא כופרים בסמכותה של הממשלה.
איך לא?
רגע, לא כופרים... חכי רגע.
והם אלה שצריכים לקבל החלטה.
הבנתי, חכי רגע.
ולהגיד, מותר לכם על פי חוק תל אביב. מה? איפה זה, איפה נשמע דבר כזה?
את מוכנה רגע, את מוכנה רגע.
והיא מהווה היום דרג מדיני, וכנגד דרג מדיני, גם היועמ"ש אמרה, שמה זאת אומרת?
אני לא יודע מה זאת אומרת. השרה סילמן, הפסקה. שנייה אחת. אי אפשר ככה. את לא נותנת לנהל דיאלוג, את נואמת.
סבבה.
את נואמת.
צודק, בבקשה.
עכשיו, בית המשפט אומר, אנחנו לא כופרים בסמכותה של הממשלה להדיח את ראש השבק, אנחנו טוענים שהיא פועלת בניגוד לנוהל שהיא קבעה בעצמה. מה הטענה שלך מול טענת הנוהל?
איזה נוהל קבענו בעצם?
שזה צריך ללכת לוועדת המינויים.
ממש לא, יש כאן נוהל מאוד ברור, יש כאן חוק. החוק אומר...
לא, לא, יש נוהל ויש חוק, יש שני דברים.
זה החוק, לא, יש חוק, חברים. אם אנשים רוצים להמציא חוק, זה אומר לפעול כנגד
הדמוקרטיה. אבל אתם המצאתם אותו, הממשלה המציאה אותו.
לא, הממשלה, יש בחוק אפשרות לממשלה לסיים את תפקידו, והממשלה היא זאת שמחליטה של ראש השבק. ובסופו של דבר, אנחנו רואים כאן החלטה של ממשלה, ראש השבק יכל להגיע לממשלה, להשמיע את הדברים שלו.
השרה סילמן, אני רוצה ברשותך, וגם ברשותך, רגע להתקדם, כי אנחנו תקועים על העניין הזה, ואני רוצה רגע לשאול אותך, רק כדי לסכם את נושא מה שכתבת על איציק בונצל, האב השכול, היום, רגע, שנייה, אבל יש גם שאלה בסוף. את אמרת, זאת קריאת השכמה, הצדק עוד יצא לאור. עכשיו, לפני כמה שבועות, אנחנו ראינו את משמר הכנסת, גם מכה ומגרש משפחות שכולות ומשפחות חטופים. אז מה, גם אתם בריונים מתנשאים?
תגיד רגע, באמת אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר איתי על הוצאת משפחות שכולות היום מהדיון? הרי היועצת המשפטית לממשלה אמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. אני לא מבינה על מה
שהיא עקבית. אז לא, אז תהיה עקבית. היא מותר להפריע.
לא, יש כאן דרג, יש כאן דרג משפטי שהחליט לקחת וליטול על עצמו את הסמכויות של הדרג המדיני.
רגע, אבל אני אדבר איתך בנקודה ספציפית. את אמרת, עזבי רגע את מערכת המשפט. רגע, עידית, שאלתי שאלה פשוטה.
אנחנו רוצים להתמודד עם זה בלוגיקה שלך. אם את אומרת,
אם את אומרת שהפרעה לסדר לגיטימית בבית המשפט,
אסור להתפרע.
התחושה של המשפחות השכולות שם, המשפחות השכולות בכנסת כבר נמצאות שנה וחצי בכנסת, ומכבדים אותם.
איך מכבדים? משמר הכנסת זרק אותם החוצה.
מה זאת אומרת?
אני שואל, את נגד זה, את יכולה לבוא גם ולהגיד, אני חושבת שזה היה לא מוצדק, זה גם לגיטימי.
הגעתי לדיונים ונותנים מקום בכל תחילת דיון למשפחות לדבר, כולם. משפחות שכולות, משפחות חטופים, כל מי שרק רוצה לדבר.
טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. עידית, עידית.
יום, שעה,
ויש להם כיסה
לחברי כנסת ולשרים. השרה
סילמן, בוא, אני רוצה לדבר איתך רגע על עניין. אני רוצה לשאול אותך רגע.
של הציבור שקורא לעצמו דמוקרטי.
אני רוצה רגע לשאול אותך רגע, אבל את לא עונה.
איזה מטרידן.
אגב, את אמרת קודם על נשיא עמית וחשדות, החשדות האלה יתבררו כלא נכונים, אבל בסדר.
הוא משוחרר ומסתובב חופשי היום. תגידו, זה נראה לכם
שיש פה... רגע, השרה סילמן, שנייה, אבל את חייבת לאפשר, את חייבת לאפשר, כי גם לאריה וגם לי את לא נותנת, אז שנייה רגע. אני רוצה רגע לשאול אותך לגופו של עניין. היום אמר ציון אמיר, שמייצג אתכם, את הממשלה, הוא אמר שראש השבק, בראייה שלו, צריך לטפל בסרבנים. לא המשטרה, לא צה"ל, ראש השבק. אגב, עוד לא היה סרבן אחד, אבל ראש השבק היה צריך, אני טוען, רגע. אבל יש שאלה, רגע. עידית, שנייה. הוא אומר שהוא היה צריך.
יכול להיות שאת מרגישה שהנימוקים שלך לא טובים, ולכן את לא נותנת לשאלות להישמע עד הסוף?
לא.
כי זה בלתי אפשרי. יש פגם לוגי בטיעון של ציון אמיר.
עכשיו, השאלה שלי, אבל עלייך היא הרבה יותר פשוטה. בימים האחרונים התראינו גם ראש השבת לשעבר יורם כהן, וגם במכתב של רונן בר, עלו טענות שנתניהו ביקש מהם בקשות אישיות ופוליטיות. היום בא ציון אמיר בשם הממשלה, ובעצם מאשר, רגע, ובעצם מאשר את הפרטים. הוא בעצם מאשר בשם הממשלה את הפרטים. הוא אומר, היה לנו דרישות לדיכוי המחאה, לטפל בסרבנים.
אם ראש ממשלה מגיע ומבקש לנהל דיונים בצורה כזאת או אחרת, והוא ביקש אותם גם באופן ישיר מול היועצת המשפטית ומול בתי המשפט, שראש ממשלה מתמודד מול שבע חזיתות, כאשר החזית השמינית,
אבל את לא עונה לשאלה, עידית סילמן.
רגע, נראה לכם...
אני שואל שאלה פשוטה. ראש הממשלה ביקש לדכא את המחאה באמצעות השבק, נכון? היום בעצם...
לדעתי זה מוצדק לגמרי.
את יכולה להגיד, כן, ציון אמיר אמר. ציון אמיר אמר בפירוש. ציון אמיר אמר בפירוש.
לא, זה לא ייתכן שאת, כדי שלא נשאל שאלה, את ממשיכה לדבר. זה בלתי אפשרי לנהל דיון ככה.
אתם שאלתם שאלה, אריה.
אבל לא.
אני אומרת לכם חד משמעית. אני אומרת לכם חד משמעית. ממה שאנחנו רואים כאן, בכל השנה האחרונה, יש כאן שנה וחצי, אכיפה ברירנית משמעותית. אנחנו רואים אותה לכל אורך הדרך. עצם העובדה שגילת קריב, רק אחרי יותר מזמן מטורף, ארוך, מגיע בכלל ונעשית בדיקה בענייניו, אחרי שיור הכנסת מבקש לעשות כן, הוצאת דיונים חסויים מוועדת חוץ וביטחון. יש כאן סרטון מבושל של שדה תימן, שעד היום לא תרחו לבדוק מה המקור שלו, מי עשה אותו, איך עשה אותו, משהו שפוגע, אגב, יום-יום בכל החיילים
שלנו בעולם. טוב, את לא עונה לנו על השאלות. עידית סילמן, ברשותך נקנח. עידית סילמן, ברשותך נקנח. רגע, עידית סילמן, ברשותך. יכול להיות שיש, אבל אנחנו לא דנים כרגע בה. אני רק רוצה לסיים. את השבוע אמרת שאם בנט ולפיד היו עכשיו בממשלה, ישראל הייתה נוחלת תבוסה. ואני שואל אותך, האם יש לך מה לומר למשפחה מהעוטף שנמחקה כולה, הורים נשחטו מול הילדים, האישה נאנסה, הקיבוץ להם נכבש על ידי חמאס לכמעט יומיים? את לא רואה את זה כתבוסה? את לא רואה את זה כתבוסה? את אמרת שבנט ולפיד היו נוחלים תבוסה.
מה הקשר? לא, היינו נוחלים תבוסה ברמה של מדינה. אתה חושב שהמנסור עבאס היה נותן לבנט או לפיד להיכנס לעזה או לפעול בלבנון?
אבל זה קרה בלי מחמוד עבאס, זה קרה איתכם. זה קרה בלי מחמוד עבאס, זה קרה איתכם.
אני אספר לך שזה לא היה קורה, כי אנחנו חיכינו למוצא פיה של מועצת השורא על הר הבית, בנושא של מוגנומטרים בכלל. אתה חושב שהוא היה נותן לממשלה הזאת להיכנס ולפעול? אתה חושב שהממשלה לא הייתה מתפרקת בו ביום?
אריה, תסכם לנו את השיחה.
השיחה, אני רוצה לסכם את השיחה, הם שאלו בחיתין, והשיבה להם בסעורין.
לא, תודה רבה. אני משיבה לכם בדיוק, זה עניין של מה שאתם רוצים.
בלי קשר לשאלות שלנו, את משיבה מצוין. תודה רבה לך. תודה רבה, חג שמח.
תודה, חג שמח.
חזרנו. שלום וערב טוב לעורך הדין יצחק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל, שנפל בקרב בעזה.
שלום, ערב טוב.
היה יום קשה בבגץ היום, והיו צעקות והוציאו אותך, ואחר כך החזירו ונתנו לך לדבר, מה היה שם?
כן, הגעתי בבוקר לבגץ, בכובעי כאב שכול, באתי להקשיב, ובאתי בניסיון להעביר מסר לבית המשפט, שלא יכול להיות שאדם כמו רונן בר, ראש שב"כ שלקח אחריות על הכשל הביטחוני הכי גדול מאז קום מדינת ישראל, הכי גדול והכי כואב, ימשיך בתפקידו. כשהדיון התחיל, קמתי, אמרתי את דבריי, השופטים הקשיבו לי, לא הפריעו לי, לא ביקשו להוציא אותי, ושסיימתי את דבריי, השופט עמית קיבל החלטה לצאת להפסקה, ואחרי שהוא יצא להפסקה, התחילו להשתולל שם משמר המשפט, להתחיל להוציא את כולם, לדחוף את כולם החוצה, בזמן שלא קיים דיון ואף אחד לא מפריע, ואני ביקשתי מהם שיראו לי החלטה שיפוטית, שהוציא השופט עמית, שהוא קובע שהדיון יעשה ללא קהל, אם זה בית משפט, זה לא עסק פרטי שלו, ולכן לא הסכימו להקשיב לנו, דחפו את כולם, משכו את כולם, אני ביניהם, מחוץ לאולם בית המשפט.
כן, צריך להגיד שחברת הכנסת טלי גוטליב כן התפרעה שם, אם אפשר לקרוא את זה ככה.
אני לא הייתי כשהתפרעה.
אבל אני רוצה לשאול אותך.
כשאני הייתי עוד משפט ברשותכם, כשאני הייתי שם, בספסל לפניי ישבו 20 ממורמרים, אלופים לשעבר, ראש שב"כ לשעבר וראש מוסד, שהגיעו לדיון הזה כדי להגן על אדם שכשל בקשר לביטחוני. ואני שאלתי אותם, פניתי אליהם, אמרתי להם, בשביל זה הגעתם? הגעתם כדי מה? למה כולכם הגעתם לפה? כדי להראות שאתם משתתפים בפיתורים שלו ואתם מוכרים על מה?
אז אני חייב לשאול אותך פה, עורך דין יצחק בונצל, ובאמת אני קודם כל משתתף בצערך, גם אם באיחור של שנה וחצי. אני רוצה רגע לשאול אותך, האם אתה לא חושש שאולי עושים שימוש ציני מסוים, אנשים אחרים, אולי מתמחנה מסוים, בשם שלך ובהיותך אב שכול? אני אגיד לך למה, כי הרי אין ויכוח אמיתי, אני חושב, גם בין באי בית המשפט, האלופים האלה שאתה מתאר, וראשי שבק, באשר לצורך בפיתורה ובאחריותו של ראש שבק. זאת אומרת, גם רונן בר עצמו אומר שהוא צריך לסיים את תפקידו ולשים את המפתחות, והוא לא יסיים את הקדנציה שלו. ולכן הוויכוח כרגע זה מתי ובאיזה אופן. ולכן השאלה...
כן. חלק הראשון של השאלה שלך. בוא, תשמע, אני לא ילד בן 16 שמגייסים אותו לתנועה פוליטית. אני אדם שמבין את מקומי, ואני מבין מה קרה לי, ואני מבין מי השם בעניין הזה. אף אחד לא מפעיל אותי, אני לא חבר מרכז ליכוד, אני לא יושב בלשכות של אף אחד.
מי השם?
ואף אחד לא שולח אותנו. הקמנו את פורום הגבורה, מאות משפחות שזועקות לניצחון, וזועקות להשבת החטופים, אף אחד לא מפעיל אותנו, אז בוא, בשאלה הזאת בוא תכבד אותי, כי אף אחד לא מפעיל אותי.
לא, אבל אז מי השם? לא, אמרת משהו, אני ממש לא חושב שמפעילים אותך, אני ההפך, אני חושב שאתה אזרח חופשי שאומר מדם ליבו, לא, אמרתי, עושים שימוש ציני, אנשים, לא אתה.
נכון, אז אף אחד לא עושה.
אז אני שואל אבל משהו אחר.
אף אחד לא עושה שימוש ציני, מה לעשות? והגיבורים שנהרגו, היו להם, יש להם הורים שמבינים דבר או שניים בחיים האלו. מה לעשות של הגיבורים האלה? יש גם הורים גיבורים. כן? לא עליי אני מעיד אלא על חבריי. ומה לעשות שההורים של המלחמה הזאת, הם לא ההורים של המלחמות האחרות. אנחנו קיבלנו החלטה. ואני נשבעתי על קברו של בני, שכל מי שגרם למצב הזה...
אז בוא נגיד מי גרם. אז בוא, אני רוצה רגע להגיד ברשותך מי גרם. כן.
כל מי שהיה בתפקיד, בשביעי לאוקטובר צריך לתת הסברים.
כלומר, ראש השבק מן הסתם, רמטכ"ל כבר נתן.
הכל, כולם, ראש ממשלה, כולם. כולם יעמדו בפני ואותה ועדת חקירה, וגם אמר לי ראש הממשלה, אני אעמוד זקוף מול כל שאלה שאני אשאל, ואני חייב...
גם הוא לא אמר מתי.
וגם הוא אמר את זה.
הוא לא אמר מתי והוא מסרב להקמת ועדה, אני שואל את עצמי אם זה לא מרגיז אותך, אם זה לא מקמם אותך.
בוא, תקשיב שנייה, תקשיב, הוא לא מסרב הקמת ועדה. הוא מסרב בצדק להקמת ועדה שהאנשים שמחפשים לא ללמוד את הלקח או לא ללמוד את האמת ולא רוצים להגיע לחקר האמת, לאנשים שמחפשים להדיח אותו. וזה כל מה שמניע אותם.
בונצל, יש לי עוד שאלה אחת. אתה בעצם אומר, לא צריך לתת לרונן בר להתפטר מתי שמתאים לו, צריך להדיח אותו. נכון?
חד משמעי, חד משמעי. האיש, הוא בעצמו, אין ויכוח, לקח אחריות, והוא אמר לעם ישראל, אני לא הצלחתי לספק לכם את הביטחון עליו אני אמון, מה שאני הייתי צריך לספק לכם. קשלתי. אז ריבון העולמים, מה אתה נאחז בקרנות המזבח? הידיים שאיתם אתה נאחז בקרנות המזבח שטופות בדם בנינו, אתה קשלת. בגללך המדינה הזאת התהפכה, אנשים נשרפו, נשחטו, נאנסו ונחטפו. בשעה שאתה אוכל בקרנות המזבח, וכך אמרתי גם לבית
אבל, המשפט. אבל, עורך דין, אנחנו צריכים להתכנס. כן, כן, פשוט אמרת את הדברים, כן, תסיים.
תשאו לי לסיים בבקשה, בשעה שהוא אוכל בקרנות המזבח, ואפילו לא מראה את פניו בבית המשפט, הוא אפילו לא הגיש עתירה לשמור על מקום עבודתו, בשעה הזאת יש 59 ילדים, אחים ואחיות שלנו, שנמקים במנהרות שהוא לא מצליח להביא אותם. הקשל הוא קשל מתמשך, הוא קשל רגעי. אז ריבון העולמים, מה אתה מחזיק בקרנות המזבח? לך לעשות לביתך,
כן.
תלמד את החומר, כי אתה תגיע למשפט העם, ומשפט העם יעמיד אותך לדין, ואתה תצטרך להוכיח את חפותך. אם לא תוכיח את חפותך, לא יעזור לך כלום, אתה צריך לשבת מאחורי סורג ובריח. וזה לא אמירות באלמה. זה אמירות של רוב עם ישראל שחושב שמי שקשל צריך לשלם במחיר של ישיבה בבית הסוהר.
כן.
רבותיי.
צריך להגיד שרוב העם חושב גם שצריך בחירות וצריך ועידת חקרה ממלכתית, אבל
יש מועדים, לבחירות יש מועד לבחירות. אוקיי, יש משפחות שלמות שיסבו לשולחן ליל הסדר הזה עם כיסא אחד, ויש משפחות עם שני כיסאות ריקים. ואנחנו לא נשכח לרגע, לא נשכח ולא ניתן לאלו שאחראים לחמוק מהעונש.
עורך הדין איציק בונצל, תודה רבה. שיהיה בכל זאת חג שמח.
תודה רבה.
חג שמח, תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, סגן ראש המוסד, המון דברים, המון דברים. שלום לך.
שלום, ערב טוב. וזה היה...
איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית, שנהרג בעזה.
הבנתי. טוב.
כן. שביקש היום לומר דברים לשופטים בעתירה.
הוציאו אותו, החזירו אותו. כן. מה האירוע בבית המשפט היום בעיניך?
כן, אני חושב שהיה אירוע שתוכנן מראש, לעשות שם הצגה, ולא את מי שעשה את ההצגה, ולא את בית המשפט, ולא אותנו.
עכשיו, מי שמביא משפחות שקולות שחושבות ההפך לוועדה של הכנסת, לא עושה הצגה?
לא, אני חושב שהכנסת, אנחנו נציגי ציבור, אנחנו נבחרי ציבור, אנחנו מייצגים את האנשים האלה, משפחות השקולות. אגב, כמעט כל ועדה שמגיעות משפחות שקולות, מגיעים גם פורום גבורה וגם משפחות אחרות, אנחנו שומעים את שתי הדעות, ואני שמח מאוד שרוב ראשי הוועדות נותנים להם להתבטא, זה לוקח זמן רב, ולפעמים אפילו מבטל דיונים, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה, ובכנסת ישראל צריך לתת להם במה לדעות האלה ולדעות האחרות, ולשמוע אותם בסבלנות. אני חבר ועדת חוץ וביטחון, ואין ישיבה שלא מתחילה בלפחות חצי שעה של משפחות שכולות, משפחות חטופים, וכך צריך להיות.
רם בן ברק, אני רוצה רגע להבין משהו, כי מה שעלה מתוך הדיון היום, ואני גם אמרת ואתה כתבת את זה מפורשות, זה בעצם ראש הממשלה בעצם, או נציגו בדיון, הודע בעצם ואישר את הטענות שהיו בקשות פוליטיות ממנו. אני לא יודע אם אפילו זה נעשה במודע, זאת אומרת שהיו, הוא ביקש בקשות פוליטיות מראש השב"כ, ראש השב"כ הוא קורא לזה יחסי אמון וכן הלאה, ואנחנו מגלים כאן בעצם שיש לנו ראש ממשלה שבדיעבד ניסה להשתמש בשב"כ כדי לדכא הפגנות נגדו.
נכון, ואני הייתי עד כמה פעמים לבקשות, לא באופן ישיר, אבל נכחתי במקומות שדפק לרוחן, ביקש בקשות כאלה ואחרות, לא קשור להפגנות, אלא קשור להדלפות, ואם ראש ממשלה חושב שהשבק על יכולותיו הוא כלי שעומד לשירות הממשלה, אז הוא כנראה לא מבין באיזה מדינה הוא חי, הוא כנראה חושב שהוא מעל החוק.
ואולי אנחנו לא מבינים באיזה מדינה אנחנו חיים? אולי חצינו כבר את הקו הזה?
אני חושב שאנחנו קרובים מאוד, אם לא כבר חצינו את הקו הזה, אני מסכים איתך, אני חושב שמסתבר לנו יותר ויותר, שיש כאן ממלכה, אין כאן, תראה, אני אגיד לך מה, איך אני רואה את זה. אמר קודם אבא שקול, שאני מאוד מכבד אותו כמובן, הוא אמר שרוב העם רוצה, לא, אבל יש סקרים, רוב העם רוצה דברים אחרים, רוב העם רוצה שיעזרו את החטופים במחיר הפסקת המלחמה, רוב העם רוצה מדעת חקירה ממלכתית. אני אגיד לך יותר מזה, אני משוכנע, אם ראש הממשלה יביא את העניין הזה לכנסת, ויעשה את זה מאחורי פרגוד, אז גם רוב הכנסת תצביע בעד גיוס חרדים, בעד החזרת החטופים והפסקת המלחמה, ובעד ועדת חקירה ממלכתית. אין לי שום ספק בזה. אלא שהם נמצאים...
הדברים האלה נאמרו על המון המון דיונים בכנסת, המון המון סוגיות שהיו מצביעים אחרת, ואני מכיר את זה, וזה בהחלט יכול להיות שכך היה. אבל אני רוצה לשאול שאלה היפותטית על מה שדיברתם קודם. נניח שראש הממשלה משוכנע שיש קבוצת אנשים שמתכננת ליצור סרבנות המונית כדי לשתק את הצבא. זה לא הגיוני שהוא יבקש מראש השבק לברר את העובדה הזאת? כי אם כן, זה חתרנות נגד המדינה, וזה המנדט של השבק.
מעולם לא הגינו במצב הזה של סרבנות, ותמיד כל הסרבנות שהייתה עד היום הייתה ניצול פרצה של התנדבות והפסקת התנדבות.
הוא שואל שאלה עקרונית.
לא הייתי מפרר מפקד אחד בקבע שאמר שהוא הולך לסרב, אלא רק אנשים שהתנדבים.
אבל אנחנו נשענים על מערך המילואים, זה נכון.
לא, אני אומר, וגם מתוך המילואים על המתנדבים, ולא על כל מערך המילואים, וכן, זה באמת אירוע חמור, והשאלה שלדעתי צריכה להישאר במדינה דמוקרטית, זה איך הגענו למצב.
שאלה טובה, אבל אם הוא בא לידיעתך, זה לא המנדט של השבק?
לא, אני לא חושב שהמדד של השבת, של השבק מוגדר באופן ברור לגמרי, כל פעילות למול אזרח ישראלי דורש אישורים של בתי משפט, הוא לא יכול לקחת את זה על עצמו.
אני לא מדבר עוד בשלב הפלילי, אני מדבר
גם על... גם אם אתה יודע שיש אזרח ישראלי שיכול להיות שהוא מעורב בטרור, אפילו טרור, חבר לפלסטינים או חבר לאיראנים, אתה רוצה להטיל עליו ממצאים כאלה ואחרים, אתה עושה את זה באישור בית משפט. ככה זה
אחר. אני רוצה להמשיך את השאלה של אריה, שהיא שאלה טובה, ודווקא לקחת את זה לכיוון השני. בוא נשאל אחרת. אם לדעתנו, או לדעתך, ראש הממשלה נוקט בפעולה עבריינית, לא מבצע אחר החוק ומתנקש בדמוקרטיה. הרי אחד מסעיפי החוק זה שתפקידו של השבק הוא לשמור על הדמוקרטיה. אז השבק אמור במקרה קצה כזה, אני מקווה שלא נגיע אליו לעולם, להיכנס לחדר הלוס גלגל שלנו, ולעצור את ראש הממשלה, הרי זה כן חלק מתפקידו, אז למה את ראשי המחאה לא?
לפני שהוא צריך לבית המשפט, ולהגיד לו ליועצת המשפטית לממשלה, והיא בטח תפנה לבית המשפט העליון, ולהגיד להם לעשות כאן דברים, שהם חותרים תחת יסודות הדמוקרטיה של מדינת ישראל, ואנחנו מבקשים להוציא לנבצרות, אנחנו מבקשים לעצור, כי אין לך דמוקרטיה
בסכנה. אתה תומך באפשרות של נבצרות לא רפואית, לא נפשית, אלא גם התנהגותית מדינית?
אני בהחלט חושב, גם במקרה של נתניהו, אני אומר את זה חד משמעית לדעתי, הוא עבר על כמה קווים אדומים, שהאחרון שבהם זה שהוא מטיל ספק, אם הוא עוד לא החליט אם הוא יישמע לבית המשפט העליון, הוא מרסק את המשטרה, את הצבא הזה. לכן אני חושב שיש מקום, והוא בניגוד עניינים מטורף, והוא לא עומד בהתחייבות שהוא עצמו חתם עליה, של ניגוד עניינים.
תודה רבה.
יש מקום להוציא אותו מהתפקיד, בוודאי.
תודה רבה.
תודה.
חג שמח. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד. שלום לך.
שלום.
שלום דוד, שלום אריה.
שמענו את מסיבת העיתונאים אתמול עם טראמפ, והשאלה מה יותר רע בעיניך? השיחות הישירות שטראמפ מבטיח לנהל עם האיראנים, בינתיים הם מכחישים, אומרים בעקיפין, או הברכות שהוא שיגר לארדואן, שהוא הראשון אחרי 2000 שנה שכבש את סוריה? מה יותר גרוע?
קשה לי להחליט מה יותר גרוע בתחרות. אני חייב להגיד, פוטו פיניש. שני הדברים לא טובים. ראשית, קודם כל, צריך לזכור משפט שאמר ג'ון בולטון, לשעבר היועץ של טראמפ, שאמר, 200 שנה האיראנים לא ניצחו באף מלחמה ולא הצלידו באף מסע ומתן. ולשם האיראנים חותרים. השיחות הישירות, דרך אגב, מתנהלות כבר מזה זמן, הוא רק חשף את העובדה הזאת. וכרגע גם מה שמשחק גם ברעתנו, שמי שכנראה הולך להיות המוביל והמתווך, זהו ויטקוף, שלא מתגלה בדיוק כגברא רבא או מתווך נחוש ונחרץ. ופה האיראנים, האינטרס העליון שלהם הוא פשוט למשוך את השיחות האלה כמה שיותר, להרוויח זמן, למסמס את הרצון והנחישות האמריקאית לתקיפה, ומהבחינה הזאת אנחנו לא נמצאים פה בנקודה טובה במיוחד. יש חשיבות רבה שאנחנו נשב כמה שיותר קרוב לאוזן של האמריקאים, בניגוד לממשל אובמה שלא כל כך רצה לשמוע מה יש לנו להגיד, ונוכל באיזושהי דרך גם להשפיע על המהלכים. והדבר הכי חשוב זה לתחם ולמסגר את משך השיחות. טראמפ דיבר חודש וחצי, חודשיים, התחושה שלי שזה ייקח יותר.
תראה, אתה אומר אובמה, אני הולך איתך יותר, קרוב יותר לכיוון ביידן, ואתה אומר, לא הקשיבו לנו כך מה שרצינו להגיד, אבל בסוף מתברר שגם טראמפ הוא לא ממש קשוב לנו, שלא לומר הוא לא מנסה אפילו. זאת אומרת, ההתראה הקצרה שבה נתניהו הוזעק לשם, בשביל לקבל את כל הבשורות הלא ממש מחמיאות לנו. זה גם מלמד משהו על היחסים ועל הפער בין מה שאומרים בחוץ לבין מה שהאפקטיביות בפועל שלנו.
יש הבדל מהותי בין ממשל טראמפ לממשל ביידן בכל זאת. קודם כל, בואו נסתכל מי זה היועצים שמקיפים את טראמפ, ומי היו היועצים שהקיפו את ביידן. זה אנשים עם אוריינטציה ותפיסת עולם אחרת לחלוטין, ולא נשכח, טראמפ הפגין גם דברים מאוד מאוד חיוביים כלפינו, כמו שחרור חימושים, הדיניינים ועוד דברים שאי אפשר להרחיב עליהם את הדיבור ברמה גם המודיעינית וגם המבצעית. לכן זה רחוק רחוק מממשל ביידן, אבל הבשורה היא בשורה לא טובה.
כן, תגיד, רק לי נראה ש...
הפעם הבאה נדבר על טורקיה?
קדימה.
בפעם הבאה, כן, אין לנו זמן, אבל שאלה אחרונה קצרה, תגיד, זה רק לי נראה שהריביירה ועזה והטרנספר וכל הדבר הזה נשכח קצת מלב, זה כאילו קצת ירד מהפרק?
אני אמרתי את זה גם בצורה גלויה, גם ברעיונות שבזמנם התראיינתי, לא היה שום סיכוי אמיתי לדבר כזה, אבל עצם העלאת הנושא יצר טלטלה שחייבה תגובת נגד, ובין השאר ראינו את התגובה של הליגה הערבית ושל המצרים.
תודה רבה. תודה רבה, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבוא וחירות עזני, אחראית על השידור שקד מורג, אורחים בדיגיטל אחיה כהן, אחיה דלוק ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופן ברקוביץ' ופרימו, תודה רבה.